טוב, נדבר בזמן על העניין של שאיפס. האמת היא שזה נושא שהוא קצת מבלבל, צריך קצת סדר בעניין הזה, כי מצד אחד יש איזה משהו שאנחנו צריכים לשאוף קדימה, להסתכל רחוק. מי שהעיניים שלו נעוצות באדמה ומסתכל מאוד נמוך, אף פעם לא יתרומם בשום נושא בחיים. לעומת זאת, כשאדם כן מסתכל גבוה ורוצה להגיע גבוה, הסיכויים שלו להגיע גבוה קיימים. יש בסופו של דבר גם אדם שם לעצמו את הגבולות של עצמו. זאת אומרת, אם אדם מרחיב את הגבולות של עצמך, יש סיכוי שתגיע רחוק יותר. לעומת זאת, אם אתה מראש מסתייג ותופס את הדברים בצורה נמוכה, אתה לא תגיע יותר ממה שאתה חולם. בן אדם שחולם על להגדיל את האפשרויות הכלכליות שלו, בסדר? ניקח דוגמה מאוילו מה זה. את האפשרויות הכלכליות שלו להגיע למשכורת של 10,000 שקל לחודש. כשהוא יגיע ל-8, 9, 10, הוא כבר יעצור, זהו. לעומת זאת, אם בן אדם מגדיל ראש ומתחיל לחשוב בגדול ורוצה להגיע בגדול, הסיכויים שלו הם באמת להגיע להרבה יותר גדול. עוד פעם, לא תמיד הוא יהיה מיליונר כמו שהוא חושב. אולי כן, אבל לא תמיד. אבל גם אם כן, הוא יהיה במצב הרבה יותר גבוה. מה?
היה קוטובוס,
הוא לא יהיה. ואולי זה רע. אולי זה לא הכי טוב. אבל בסופו של דבר, צריך לדעת איך להתמודד עם זה. עכשיו, מצד אחד, להגדיל ראש, לחשוב בגדול, מה הבעיה? יש לנו לפעמים כוח דמיון מדי מפותח, ופה בן אדם מתחיל לקפוץ למקומות שהם לא אמיתיים, והם לא ברי התמודדות. אצל הראשי וזצל זה מאוד... מאוד ברור, הנקודה הזאת שהוא היה מדבר בשיחות שלו בקביעות, בדרגה גבוהה. בין כשהוא מדבר על תפילה, בין כשהוא מדבר על תוירו, אפשר לראות את זה באימולי פיטי לוסכו המון פעמים, שהוא מדבר על מדרגס שהם הרבה מאוד פעמים מעבר לדרגה שאנחנו עסוקים איתה בכלל. יש, תסתכלו, פשוט תפתחו בפנים, תסתכלו בשיחות שאדם... מסירוס נפש לתאר, להגיע למצב שהאדם קובע למלאכים, להגיע למצב של... אדם צריך לשאוף, יש שיחה, זה נמצא באימולי פיטי לוסכו, בלתאר, מחנוכה תשמ"ח, לשאוף להשיג ידיעת כל התאר. שיחה ארוכה שבנויה לרבי יחלון מזקאי שלו הניח מיקרו, מישנו, גמורה, הלוכה, זגודו, זדקדוקי תוירו, דקדוקי סויברין, קלים וחמורינו, גזירושו, וכתקופו, זגימת ריאויס, מישלו איסקויפסים, מישלו איסשואלים, שיחס שיידים, שיחס קולים, שיחס מלאכי השורס, דבר גודל, דבר קופן, מייס מרקובה, והווייס דבר ורובה. יש כאלה שהתחילו מהמשלות קופסים, אבל זה גם חלק, אבל בוא נגיד לא זה עיקר העבודה, כן? אבל זה למעיס, זה עבודה רצינית מאוד, שהאדם צריך לשים בפני העיניים שלו, להנחיל אויהו היש, ויצרו יסיים המלא. למה להנחיל אויהו היש, אומר הרשב"ם, כל כך לומו, כי ויצרו יסיים מלאים כל טוב דברי תורה וחוכמה. יש עניין ויש מטרה לדעת את כל התורה כולו. ויש שיחה שלמה של הראשי ולן, באימו לפיטי לוסך, זה נמצא בחלק בייס, על כל העניין הזה, והוא אומר יותר מזה, שזה לא רק להגיע לידיעה שהשכל שלך מבין את התורה. איך אומרים, בקוצק נראה לי, היו אומרים, שאתה גמרת שס, אתה סיימת את השס, אתה למדת את השס, אבל מה השס לימד אותך? איפה אתה השתנית? איפה כל החוכמה הזאת, לא שנה רמב״ם, כשהוא כותב על אברום אבינו, כתב שאברום אבינו עסק בחוכמה ולמד את כל החוכמות ונתחכם בו. משהו מהרמב"ם שיש ללמוד את החוכמה, זאת אומרת ידע. זה ידע במוח, אדם יודע, ויש נשחקם בו, שהאדם נהיה חכם. יש אדם שהוא חמור נויס ספורים, זאת אומרת הוא יודע הרבה, הוא יודע לצטט הרבה, הוא צטטן מעולה. השאלה כמה הבן אדם מחובר למה שהוא אומר, כמה זה הדברים נכתבים על ליבו מכתבנו, כן? כמה הדברים באמת כוסבים על לוח ליבכו, זה כושרים על אצבע יסכו, כוסבים על לוח ליבכו. וזה שאלה נוספת. וזה, ברני ממשיך ואומר, שאדם צריך להיות מצב שאתם הדוויקים בשם אלוהיכם, שהוא נהיה תשמיש קדושה, שהוא עצמו הוא דבוק בגוף הקדושה. אמר, אי אפשר לומר שכל מי שלומד נעשה בדרגה כזאת, שהוא נהיה גוף הקדושה, אבל מוטל עלינו להגיע לדרגה הזאת, והסקדישתם ואיסם קדושים. זאת אומרת, אצלנו, השיא של שאיפה שאפשר לדבר זה לדעת שס, לדעת בבלי ירושלמי, בבלי ירושלמי, ספרו, ספרית, איספת, תרסקויינים, אתה יודע, לדעת גם את זה, ואולי גם קבולה, זה בכלל הרבה הרבה מעבר למה ש... זה נקרא אצלנו להגדיל ראש, מיליון דולר. הוא מסתכל בראש של מיליארדר, אתה מבין? מה זה מיליון דולר? יש את לדעת, את כל התירו, את כל החוכמה, את כל הרשימה של רבי יחמי בן זכאי, מיבו בבסרי קוף למדל עד המדלף, וזה לא מספיק, כי זה צריך להגיע למצב של ויסקדישתם ואיסם קדושים, שהוא עצמו דבוק בגוף הקדושה. ודרגת הקדושה ממש היא רק על ידי תירו. כן? דרגת הקדושה ממש היא רק על ידי תירו, וזה החיוב שלנו. אז איך אפשר, איך עושים את זה? אז על ידי ידיעה מועטת בלימוד אי אפשר להגיע לזה. כי הוא אומר שלדאבוני ברוכני אז מסתפקים במועט. צריך לשאוף לדרגת קדושה עד כדי שהדובק בוי כדובק בשכינה. השאיפה של בן אדם צריכה להיות שהוא יהיה בדרגה כזאת שכל מי שהוא יהיה תופח על מנס להתפיח ברמה כזאת שכל מי שיהיה דבק בך יהיה דבק בשכינה. זאת אומרת שאני לא יודע מה בדיוק הדרגה סדוויקס שאתה תהיה, אבל אני יודע שאם אני אגע בך אז אני אהיה דובק בשכינה. זה, אבל זה המטרה, זה השאיפה, זה לשם צריך להסתכל קדימה להגיע. איך? על ידי אומולה תירה, מתוך רצון ללמוד לעשות רוץ נשם. וכשנשאף לזה, אז הבולי תואר, מסעי נויסוי ונזכה סיירת הנשמיים. מאמר אחד, יש מאמר נוסף, זה מתמוז טוב שינום בייס, הכותרת שלו מספיק, הדרגה הרוחנית כגודל השאיפה. ועוד פעם שיחה שלמה על החשיבות של להגדיל ראש עם כל השאיפס, באמת להיות בשאיפס גדולות מאוד, גם בידיע סתירה, גם באבון הסתירה, וגם בדוויקוס בנויסן התירה, מתוך תירה. ידוע, נראה לי שזה אחד הסיפורים הידועים והפחות מובנים על רבי ארנלייב, שכשהיה צעיר, אז יום אחד היה בשוויץ, והיה רב חיים אריה ארלנגר, רב חיים אריה ארלנגר היה בחור צעיר, שוויצר, היה בן 17 אז, והוא ניגש לרבי ארנלייב, היה אז בחור מבוגר יחסית, עכשיו למד, לא היה לו משפחה, לא היה לו כלום, היה יושב ולומד. וכשהוא ישב שם, אז הוא ניגש אליו פעם אחת, ושאל אותו, מה צריך להיות השאיפה בחיים? אז הרשימה אמר לו, להיות מרכוב על השכינה. והוא שם לעצמו מטרה בחיים להיות מרכוב ולשכינה. מהמילים האלה שהרשיבה אמר, להיות מרכוב ולשכינה, זה למה זה? הוא שאל אז את הרשיבה, רב חיים אריה, שאל אותם גודל מאויד, הוא שאל אז את הרשיבה, איך נעים, מה זה, מה המשמעות של מרכוב ולשכינה? אז הוא פתח למסילה סשורי, הפרק האחרון, כדאי מאוד לראות את זה בפנים, שהוא פשוט מגדיר מה זה מרכוב ולשכינה, איך שהבן אדם הוא נהיה גופו עם מזבח, וכל דבר שהוא עושה בו אילומה הזה זה כמו קורבן, והוא מלאך שמסתובב בעולם הזה, וחי בעולם הזה ודבוק בקדוש ברוך הוא, בדרגה הכי גבוהה שיש. למי זה, הוא שם לעצמו מטרה, רב חיים אריה, שם לעצמו מטרה כל החיים להיות כזה. ואתם יכולים לראות בספר שהבן שלו, רב סנדר, רב סנדר אורלנגר, הוציא, לאחר פטירוסו, יש שם את האספיידים, ובאספיידים הוא מספר שם שבתקופה הוא נהרג בתאונת דרכים. והוא חי כל כך חזק, היה מקובל גדול מאוד, גם היה תמיד מגיע לראשי ומביא את הספרים שהוא מוציא בקבולה. תמיד הראשי ואומר לו, מה אתה רוצה ממני? אני לא מבין בזה, אני לא זה, אני לא... כדרכוי, כן? שהוא לא יודע כלום, הוא לא מבין כלום. ואז יום אחד רב סנדר, הבן שלו, שרב חיים אריה שאל אותו, למה אתה מביא לו? הוא אומר שהוא לא מבין בזה כלום, הוא לא זה. אז הוא אומר, אני תמיד שם לב שהספר הקודם שהבאתי לו די משומש. אז כנראה שלמרות הכל זה שימושי פה. אז היה תמיד ממשיך להביא לו את זה. למה יש לו מספר שם באספד שרב חיים אריה זה עצמו היה לו חנות. היה מקולת. עכשיו, כל המחירים היה שיימס. כמה זה עולה? זה 67 כנגד שם פלויני. כל מוצר ומוצר בחנות, הכל היה שיימס. בן אדם מאוד מאוד מעניין. הוא נהרג בתאונת דרכים. וקצת לפני פטירוסוי, כך מספר רב סנדר באספד עליו, קצת לפני פטירוסוי הוא גמר לכתוב מיימר על איך בפועל חיים מרכוב על השכינה. זאת אומרת, הוא התחיל בגיל צעיר מאוד. מה שהרשיבה אמר לו, שהמטרה בחיים זה להיות מרכוב על השכינה, והוא השלים במידה מסוימת להגיע להבנה בפועל של מרכוב על השכינה, איך זה נוגע בחיים שלו, קצת זמן לפני שהוא נפטר. למה יעשה, זה מעניין שאני הייתי פעם עם קבוצה של בחורים צעירים, אצל משיבה קטנה, אצל הרשיבה, והם שאלו, מה צריך להיות השאיפה? מה צריך לשאוף? התשובה שלו הייתה, להיות פעם את חוכם. למה פעם הוא אמר מרכוב על השכינה, והיום הוא לא אמר, וואי, תשמע, אם היה הרשיבה מרכוב על השכינה, זה היה מעניין כזה, לא? כאילו צ'יקב, לא מרכוב על השכינה, זו מילה יפה כזו. אבל נראה לי שהמשגיח, פעם, הרב שקופסקי פעם שאל אותו, למה פעם הוא היה אומר מרכוב על השכינה, והיום הוא לא אומר את זה? אז אני לא זוכר מדויק, אבל נראה לי שהתשובה שלו הייתה שהיום אנשים אוהבים מילים. מרכוב על השכינה, בטח מרכוב על השכינה. מה הקרבת בשביל זה? מה אתה מוכן לשים על השולחן בשביל זה? כמה אתה מוכן להשקיע? הפרוח, אני מרכוב לשכינה. הוא יאכל על את המעדנים שלו, יאכל ארטי כל יום, הכל יהיה בסדר, והוא מרכוב לשכינה. מה עשתי? הכרזתי על עצמי בזאת שאני מרכוב לשכינה. איך נראה לי רבי אליעזר אומר שפעם היה פס במלח ומים במסורה, אומר היום יש מוכנות לפס במלח. מה, צריך באמת פס במלח? העיקר שמדברים על זה, כן? אומרים שאנחנו מוכנים לפס במלח, בפועל אוכלים כל מעדני אוילם, המסעדות מלאות. העיקר שאומרים שיש מוכנות לפס במלח. אפשר כבר לצעוק על משלו שם, זה בסדר, כי אני כבר אמרתי, הוא לא אמר. אבל זה כבר עוד נושא של השקר של המילים, שזה דבר שמאוד צריך להיזהר ממנו. אבל בכל אופן, אצל הראשי את הנקודה הזאת, ככה זה נראה ש... אם היינו מדברים היום על מרכוב ולשכינה, זה מילים. להיות תלמיד חוכם זה להיות מרכוב ולשכינה. כמו שכתוב בבח, בסימן ממחס, כשהוא מבאר ברכס התוירו, הוא אומר שעל ידי שאדם עומל בתוירו, הוא נעשה מרכוב ולשכינה, עושה יסבורך. אבל איך זה על ידי... כמו שהראשי ואמר לי כמה וכמה פעמים, ליגן אין לרנן. ליגן אין לרנן, להיות מונח בלימוד. המחשבה הראשונה שלך ביום זה בלימוד. המחשבה, אתה נכנס לסוגיה, אתה לא צריך עכשיו להיזכר. נטר זה באוטובוס. יש לך זמן שנסיעה באוטובוס. עכשיו אין לך ספר כי אתה לא יכול לקרוא טוב, כי חושך ואור. איפה המחשבה שלך מונחת? אתה חושב על חברים, אתה חושב על המשפחה, אתה חושב על אוכל, אתה חושב, על מה אתה חושב? המוח צריך ברגעים שהוא לא עסוק במשהו מסוים לרוץ ללימוד, לחזור לנסיבת, לחזור לקצועיס, לחזור לחשבון, לחזור לסוגיות, לחזור לביר אגרו. זה המטרה. וזה כשאתה הולך לישון, לפני שאתה הולך לישון יש לך זמן שהמוח פנוי, הוא עכשיו לא עסוק במשהו, אתה לא עסוק לדבר עם אנשים, אתה לא... איפה המוח בורח בזמנים כאלה? וזה ההגדרה של פשוט לימין לרנן, להיות מונח בלימוד, וכל רגע פנוי המוח חוזר ללימוד. זה עיקר העבודה שלנו. ועל ידי זה אדם הגיע להיות מרכוב ולשכינה. אבל להגדיל ראש. לא לחשוב רק על מסכת אחת, לחשוב על הרבה. כשאדם, ושאלו פעם בראשי, למה הוא מדבר על מדרגות גבוהות? בכלל, כל הסגנון שיחות שלו היה על מדרגות גבוהות. אז הוא אמר שכשלא, כשמדברים, הוא יודע שלא אוחזים שם. אבל כשמדברים נמוך, אז אין סיכוי בכלל שידברו על זה, אין סיכוי בכלל שיגיעו למשהו. אמר, מה יעשה אובויס? סימון לבונים. זה לא אומר שהבונים נמצאים שם, אבל זה הסימן, זה הכיוון. איך אומר העולם, שאם חייל רוצה להיות כמו נפוליאון, הוא יצא גנרל. נפוליאון הוא לא יצא, אבל הוא יצא לפחות גנרל. אבל יש פה גם משהו נוסף, וזה משהו חשוב מאוד שהבעלי מוסר מדברים עליו, שכשאתה שואף גבוה, אתה גם מגיע גבוה. יש סייעתא דשמיא, ויותר מסייעתא דשמיא, אפילו חויק בטבע האוילום, כשבן אדם מסתכל גבוה ורוצה להגיע גבוה, הוא באמת מגיע. יש מאמר נפלא של רבי ירוחם, זה נמצא בפרשס ויקל. נפלא ביויסר, באמת מאמר חובה. זה נתפס גם בספרים של רבי ירוחם עצמו, בדעת תירא, וגם במלקטים שהם לקטו ממנו, חוכמת המצפון ואחרים. יש פסוק שם, ויבואו כל איש אשר נשוי ליבוי, וכל אשר נוד ברוך היויסוי, הביאו את תרומה של השם למלך ישראל אל מויד. הביאו תרומה למשכון. מוישה רבינו יורד מהר סיני, אחרי שהוא מביא לוחי שניאויס, ומכריז בי"א בתשרי, הולכים להקים את המשכון, כל אחד מתנדב. אז יש את דבר גם מאוד מעניין, כל אחד הביא, אחד הביא זור, אחד כסף, אחד מחוישס, אחד הביא איזים, קצת שיער איזים. לא התביישו אחד מהשני, זה מה שאני יכול, זה מה שאני מביא. זה נדבס ליבוי, בוא נדבס ליבוי נמצא, אין מה להתבייש. כל אחד הביא את הכוחות שלו. הגיעו נשואי ליבוי ונות ורוחוי אויסוי. מה זה הכפלות הזאת? נשואי ליבוי ונות ורוחוי. אז הרמב"ן אומר שבטעם אשר נשואי ליבוי, נות ורוחוי זה מי שהביא, זה הכסף נחושס אחד מה-15 דברים. אבל נשואי ליבוי זה לכל בו אל המלוכו. הוא אומר, כי היה צריך גם לבנות. היה צריך לקחת כל הזהב הזה. ולייצר ממנו אורוין ומנוירו ושולחון עם עצי שיטי וציפוי זהב. היה שם הרבה עבודה ורקמות כל מיני מורכבות מאוד ובגדי כהונה לחובד ולסיפורס. היה הרבה עבודה של אומנות, יצירה אומנותית. אומר וטעם אשר נשוי לי בוי, למה היה צריך נשיאות לב לקרובה אל המלאכה? כי לא היה בהם שלא מהדס המלוך הישראל ממלמד. לא היה בית ספר בצלל, כן? בית ספר... לא היה שום בתי ספר, גם במצרים הם לא התעסקו בזה בכלל. לא התעסקו עם אומנות עדינה, לא עם, עם צורפות זהב, ולא עם צורפות כסף, ולא עם רקמה שמצד אחד רואים משהו אחד ומצד אחד משהו שני, עם תחילס, עם ריקוי, עם זהב שהופכים אותו לחוטים, כל מיני, זו אומנות מאוד מורכבת, מאוד לא פשוטה. ולא היה בהם שלמד את המלאכות האלה ממלמד, או יש לפעמים בן אדם לא למד בבית ספר, הוא אוטודידקט, הוא למד עם עצמו. לקח, אתה יודע, נסע וזה, ועד שהוא הבין איך זה עובד. כן, מספרים על איזה בריסקר אחד, שפעם בא ושאלה את אבא שלו, ויה ארבע את הרדיו, איך עובד רדיו? שלא אמר לי, חווי סנישט. אני לא יודע. קיצור, הוא חוזר אחרי כמה דקות, פתחתי את הרדיו, ואני ראיתי איך זה עובד. נו, איך זה עובד? יש שם צבי חוטים. יש שם שתי חוטים יש שם. יש שם צבי חוטים. אבל למה זה? יש שם אפשרות כזאת, שבן אדם פותח ובודק, והנה הוא יודע איך זה עובד. איך זה, איך הדברים עובדים. אבל אומר, מי שיאמן בהם ידיו, אז יש בן אדם שלמד, יש בן אדם שלמד לבד. אבל כאן, במשכון, בבניית המשכון, לא היה מי שידע כלום. לא לימוד ולא אימון. אבל מוצא בטיב אוי שידע לעשות, כן? בן אדם הרגיש שאני יכול לעשות את זה, נראה לי שיש לי נטייה לזה, ויגבע ליבוי בדרכי השם. לא בוי לפני מוישה, לא אמר לוי, אני אעשה כל אשר אדוני נידוי בו. הגיע עם אומץ, עם יגבע ליבוי בדרכי השם, גם אמר, אני אעשה. יש פה עוצמה אדירה, אומר רבי ירוחם, עוצמה אדירה. תחשוב את האומץ של בן אדם. אתה, היום, הניסיון שלך בצורפות זהב, אני מניח הוא כמו שלי, אפס, כן? זאת אומרת, אתה מגיע, וצריך עכשיו לבנות אורוין, שיהיה ממנו את הקפוירס, יוצאים קרובים, פוירסי כנפיים. אתה יודע כמה לימוד על שיווי משקל ועל איזון, ולא יודע מה צריך ללמוד בשביל לדעת לבנות כזה דבר? ועוד מזהב, שזה מתכת מסוימת, וצריך לו גם צורה של... לא יודע, אתה מוכן לעשות את זה? נראה לי די מפחיד, כן? אבל מה, כאילו, איפה אני בכלל? מה... מגיע בן אדם, ומרגיש בטיבוי שיוכל לעשות כן, מרגיש, נראה לי שאני מסוגל, נראה לי שאני יודע איך עושים את זה, והיג בליבוי בדרכי השם לא אמר, לא בוי לפני מוי שלא אמר לי, אני אעשה, כן, קדימה. איך הרמב"ן אומר, זה הנקרא בפסוק, נשוי ליבוי. היה שתי סוגי אנשים, היה נות ורוחוי, שהביאו מוצרים, זהב כסף מחוישס, והיה נשוי ליבוי. אנשים עם נשיאות לב, עם עוצמה, אפילו קצת חוצפה הייתי אומר, לבוא ולהגיד, כן, אני אעשה ואני אצליח. אומר רבי ירוחם, תדעו לכם, זה הסוד של כל העולם. אני מצטט על הלשון שלו. אם תסתכל באדירי עולם, אם תסתכל באדירי עולם, אתה יודע, קח את הרשימה של ה-50 האנשים הכי גדולים בעולם. יהודים, גויים, לא משנה, כל הסוגים. כל העשירים הגדולים. קח את הרשימה של העיתונים האלה שעושים רשימה של העשירים הכי גדולים, ג'ף בזוס, לא יודע, יש שם רשימה ארוכה. יש שם את אלה של פעם, שהספיקו כבר לשגוח מהם, לא ביל גייטס ואלה, הם של ההיסטוריה. אבל יש עשירים גדולים מאוד, כן? כל העשירים הגדולים. איך הם הגיעו לזה? כך באמת לדוגמה, ג'ף בזוס, כן? בן אדם שהוא היום, הוא המיליארדר של מעל 100 מיליארד דולר הראשון בהיסטוריה. באמת, העשיר הכי גדול בהיסטוריה שיש היום. עשיר כזה גדול, כן? איך הוא הגיע לזה? מי שיקרא את קורות החיים שלו, וזה די פורסם לאחרונה, התפרסם הקורות חיים, הוא מספר שם, הוא התחיל מכלום, פתח חנות ספרים קטנה, הוא ראה שחנות ספרים יש בעתיד, פתח חנות ספרים והתחיל לשווק ולשנע בדואר ממקום למקום, זה קנו לחנות ספרים הזאת אמזון, ואז זה גדל וגדל 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 וגדל, התחילים לקרוא דברים בכל העולם, סניפים בכל העולם, נהיה חנות שמוכרת מלא דברים, עד שהוא נהיה עוד פעם, אני לא חושב שהאדם הזה הוא דמות, כי ההתנהגות שלו גם לעובדים שלו היא זבל, וזה שם אותו במקום לא טוב. אבל בסדר, לא, אין לי שאיפה להיות כמור, בכלל לא. אבל איך הוא הגיע לזה? הוא שיש לו שאיפה להיות מיליארדר. הוא הראשון שרצה להיות מיליארדר? אני מניח שלא. האחרון גם לא. אז למה הוא הגיע לזה? אומר, אם תבדוק טוב, אומר רבי ירוחם, כל השירים הגדולים, אדירי עולם, הנה רובם ככולם, רובם ככולם, באו לשיא עלייתם, רק הודות ליוזמתם הכבירה. זאת אומרת, הייתה להם יוזמה חזקה מאוד. התלמידים של רבי ירוחם מדברים הרבה על המיימר הזה, אז הם כותבים את המילה ביידיש, שהוא היה אומר, אונטרנמונג, ככה זה נקרא ביידיש, אונטרנמונג זה כמו אונטרנמן, זה אונטרנמן, לקבל על עצמי, אונטרנמונג זה היכולת לקבל על עצמך דברים. יש אנשים שיש להם הרבה חלומות והרבה דמיונות, והם רוצים לעשות, ויש להם לעשות ככה, יש לך אונטרנמונג, יש לך יכולת לקבל על עצמך, יש לך יוזמה. זאת אומרת, לקחת את הדברים ולהתחיל לעבוד ולהתחיל לעשות. מי שמצליח בחיים זה אנשים שיש להם יוזמה. ידוע שמספרים שהיה פעם בן אדם בארצות הברית, היה מיליונר גדול, שאלו אותו, איך עשית את הכסף? הוא אומר, אני הגעתי בתור בחור מ-15, מאירופה, לא היה לי גרוש על הנשמה. הלכתי, קניתי חבילת סיגריות, עלה 10 שקל, 10 דולר. הלכתי, מכרתי כל סיגריה, 120, בחצי דולר. עשיתי 10 דולר. הלכתי, מכרתי כל סיגריה בדולר. הרווחתי 20 דולר. קניתי שתי קופסאות. מכרתי כל סיגריה בדולר. הרווחתי עוד. וככה, לאט לאט, עד שהדוד שלי העשיר מת והשאיר לי את הירושה. עכשיו, הנקודה היא שעלי בדאמס, אם הוא לא היה מתחיל בהתחלה להתגלגל עם הסיגריות, זה גם לא היה עוזר לו אחר כך הירושה של הדוד. כי כמו כל האנשים שזכו בלוטו, שהמחקרים מראים שאנשים זכו בלוטו, אחרי 5 שנים לא נשאר להם זכר מהכסף. נדירים המקרים שנשאר משהו ולא חובות. למה? כי האדם לא יודע להתמודד עם כסף, הוא לא יודע איך להתנהל עם כסף, הוא לא יודע להשקיע נכון, הוא סתם יאבד את זה. ההצלחה של בן אדם זה כשהוא משקיע, כשהוא עובד, כשהוא מפסיד ומנסה עוד פעם, ומנסה והולך לו ולא הולך לו ועוד פעם מפסיד, וככה לאט לאט הוא מגיע, ולומד את הדברים, וככה הוא מצליח. אבל היכולת להצליח תלויה בכוח היוזמה. הכוח הזה של לקחת על עצמך דברים, לראות קדימה ולרצות. איש חסר יוזמה, אני עוד פעם חוזר ללושן של רבי ירוחם, איש חסר יוזמה לא ייתכן לו בשום אופן לעלות אל על. מאדם שאין לו יוזמה, מה קורה? הוא מתגלגל מארוחת בוקר לארוחת צהריים, ארוחת ערב. או שבאו בישיבה, אז הוא לומד את השתי דפים האלה, ויש את החמש דפים האלה, ונגמר הזמן, ונגמר הסדר, ואין לו שום צפי קדימה, הוא לא רוצה לגמור מסכתה, הוא לא רוצה לדעת אותה בעל פה, אין לו איזה חלום של לדעת גמור השתי זמרשו, אין לו חלום לכתוב חבורס, אין לו כלום, הוא מתגלגל, לוחצים עליו, אז הוא עושה, גמרו ללחוץ, משתחרר, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, הבן אדם מבזבז את החיים שלו. הוא עסוק מארוחת צהריים לארוחת צהריים, הוא נשאר עם הלוקשן והקרטוב, שם החיים שלו נשארים. הוא באמת לא התקדם לשום מקום. הוא לא התקדם לשום מקום. ברגע שאתה שם לעצמך מטרות, מה אני רוצה להשיג? לאן אני רוצה להגיע? איפה המקום? מה המטרה שלי? מה החלום שלי? מה אני רוצה להיות? איפה אני רואה את עצמי עוד 50 שנה? איפה אני רואה את עצמי עוד 20 שנה? עוד 10 שנים? עוד 5 שנים? איפה אני רוצה לראות את עצמי? אני רוצה לדעת שס? אני רוצה לחבר ספר לרחי שבס, אני רוצה לחבר ספר על בובקאמל, לא יודע, מה אתה רוצה? תפתח ראש, תגדיל ראש, תחלום משהו. מה החלום שלך, החזון שלך, הדבר שאתה רואה מול העיניים, שאותו אתה רואה כהצלחה. שים את זה מול העיניים שלך ותתחיל לעבוד. כי רק ככה מצליחים. אם לא, איך הוא אומר? סימן מובהק הוא באדם. אתה רואה מולך בן אדם, אתה רוצה לדעת מה הוא. סימן מובהק הוא באדם. איש בעל יוזמה, אומר רבי רוחם, בחון ומודע, זה כמו שבחנת אותו, ואתה יודע כי ממין חומר הגדולים הוא. אתה רואה בן אדם שיש לו חזון, יש לו חלום, יש לו שאיפה, הוא רוצה משהו גדול, הוא מחומר הגדולים. מהחומר הזה מיוצרים גדולים. מהחומר הזה מייצרים אותם. והמעפילים לעלות אל ראש ההר יגיעו. זה לא אומר שביום אחד. הוא יעלה ויפול. הוא יתרסק לקרקעית עם מכנסיים קרועות. והוא יעלה עוד פעם, ויהיה לו מלא יבלות. וחתכים וצלקות, והוא יענה עוד פעם, והוא יגיע בסוף. כי זה הדרך, כי הוא צריך להיות שם, והוא יכבוש את האברסט, אבל לא סתם את האברסט, דגל למעלה עם תפוח מעל הדגל, ושם הוא יהיה. כי הוא יהיה בסי אם הוא רוצה, והוא יתאמץ, והמעפילים לעלות על ראש הער יגיעו, הם יגיעו באמת. ואם אינו בעל יוזמה, אם אדם, הוא יכול להיות גאון, יש לך, אתה רואה את זה הרבה פעמים בחיים, כן? בחורים או אברכים, מוכשרים מאוד, הוא תופס דברים בשניות. הבריס קרוב אמר פעם שהצ'אנמרס, ככה הוא אמר, הירושלמים, הילדים הירושלמים, הוא אומר, הם באים פה להיבחם בתור ילדים, הוא אומר, אתה מתפעל מהגאונות, יש להם כזה ראש חריב ותופס דברים, הוא ברבו זן את זה בדידרייסיקרס, איפה הם בגילי ה-30? הוא אומר, איפה הם? הוא אומר, אתה מצפה שאם ילדים כאלה מוכשרים, יבוא בגיל 30, הבן אדם שולט, הבן אדם, לא יודע, לפחות מוציא ספר כמו רב חיים, לא יודע מה, הוא עושה משהו, כאלה מוכשרים, איפה זה נעלם? אבל תאמת, אתה רוצה, אם הבריס קרוב לא ידע, הייתי יכול לגלות לו איפה הם בגיל 30. עסוקים במשפחולוגיה, בפוליטיקה של אפריקה, או של בני ברק, מה קורה בדיוק באלעד, מה אתה, יאללה, שב בזה חוי מוישה וחופר לי על אלעד עכשיו, מה הסיפור שלך? הבן אדם עסוק, ברוך השם, הוא מנהל את העולם, הוא כבר גמר ללמוד, הוא כבר עסוק בלנהל את העולם. אלעד לא מסתדרת בלעדיו. ומה עם צפת? זה גם מאוד מאוד חשוב, נא לא לשכוח. ויש שם גם דברים מאוד מאוד חשובים שכל אחד חייב, חייב, חייב לדעת. וככה יוצא מבן אדם מוכשר שבאמת היה יכול להאיר את עם ישראל, באמת להאיר את עם ישראל עם כישרונות מדהימים, מה יוצא ממנו? אפס מאופס בלושנור האדיר ששולט בכל פוליטיקה מכוערת? ובדרך כלל בשקרים הוא אפילו לא ידע מה באמת קורה. כן, זה הבעיה הגדולה גם כן. אז מה, אתה מדבר בכלל? איפה אתה? שים, אם אתה לא רוצה לראות ככה, שים לעצמך מטרה. ברורה, גבוהה מאוד אפילו, אבל מוחלטת. אני לשם מגיע. אני הולך לשלוט בהלכי שבס. אני הולך לשלוט בנושים נזיקין, גמור רשי טייספס, עם איקרי הראשונים, בצורה ברורה ומחושבנת. זה ייקח לי 50 שנה, אף אחד לא ציפה ממך להיות רב דויב לנדה ביום אחד. בסדר? קדימה, תשב, תעבוד, תשקיע. ייקח לך 50 שנה, תגיע אבל, תשים לעצמך מטרה. כי אם לא תשים לעצמך מטרה, אתה תבזבז את החיים שלך. כי זה מה שקורה. ואם אינו בעל יוזמה, אתה רואה מישהו שאין לו מטרות, ואין לו יוזמות, ואין לו שום דבר שהוא שם לפני העיניים, כי אז תבחן, אתה יודע בצורה הכי ברורה, כי ממין השפלים והננסים הוא, הוא אדם שפל וננס, ואשר במצב זה כן יישאר בלתי ספק. אחריות של רבי רוחם, תדע לך, זה שפל ננס עד סוף החיים. אתה תראה אותו, זקן בן 90, עדיין לועס שם את הביסקוויט שלו, טובל בתי, והשוק, למה הוא הלך קודם והוא הלך אחר כך, ו-43 אוטובוסים עברו, והוא בכלל אומר 42, וזה בסיס השקוף והתאוירו, למה הוא אומר 42 אוטובוסים. כן, זה יקרה. הוא ימצא גם למה זה נשים שומעים כל הסיפור הזה. כי אם בן אדם אין לו יוזמה, יוזמה אמיתית, הוא לא יגיע לשום מקום. ככה זה בתיירה, ככה זה בעבודת השם, ככה זה בכסף. אם אתה רוצה להיות מיליונר, אל תבזבז את החיים שלך. שים לעצמך מטרה. אני הולך להיות עם הסופרמרקט הכי גדול בעיר, ותתחיל לעבוד. נכון, אתה לא עובד בגדול, אתה לא עובד במיליונים, אתה עובד בקטן, אבל תעבוד. שים לעצמך יוזמה, שים לעצמך מטרה, קח על עצמך את היוזמה הזאת, ותתקדם. כי אם לא, אתה תישאר שפל ננס, שכיר שמביא את ה-5,000 שקל, אני לא רואה בזה חיסרון, אבל אם אתה רואה בזה חיסרון ואתה רוצה להיות מיליונר, שים לעצמך מטרה ותשעט קדימה. זה לא אומר שלא תיפול וזה לא אומר שלא תתרסק. אתה תיפול ותתרסק 80 פעם ו-100 פעם, אבל בסוף תגיע. ואם לא, כן, מצב זה של שפל וננס כן יישאר בלתי ספק. ממשיך רבי רוחם ואומר, התורה מציינת האנשים המצליחים במלאכת הקודש, מלאכת המשכן. הוא אומר, זו מלאכה לא פשוטה בכלל. עזוב רגע את האומנות של לעשות קרובים ולעשות מנוירו וכפתוירו ופרוחו והכל מיקשו וזה זהב, זה מאוד מורכב. עד היום עדיין החוקרים הרי מאוד מאוד מתחבטים איך בדיוק בנו את המנוירו, כי כיכר זוב, איך זה קיבל יציבות, יש מיליון תיאוריות, לא משנה. זה נושא שקיים בפני עצמו. זה נושא שקיים בפני עצמו, מה באמת? מה באמת קורה עם, עם, עם הסיפור של המנוירו, איך באמת זה עבד. אבל בלי זה, עזוב את האומנות רגע, זה מלוך גדולה ורומו, רוי חבס שכוח חוקים. זה, תחשוב על זה, נניח שאתה האמן הכי טוב בעולם, אתה יודע לייצר כלי זהב הצורף הכי טוב בעולם, אתה מעיז ללכת לבנות את מלאכת המשכן? מה פתאום, אני אעשה את מלאכת המשכן? שמישהו גדול ישראל יעשה את זה, אני, הידיים שלי, איך אני אעיז בכלל להתקרב למשהו שהקדוש ברוך הוא רוצה ושוכנתי בסדר גם על ידי הכלים האלה? אבל אומר, אנשים פה יש להם נשיאות לב גם באומנות וגם בקדושה, בעלי יוזמם בטבעם, תרם אף למדו מכל מלמד, ולא אומן אמר להם כלל, אלא מגביהים ליבם בדרכי השם ואומרים, אני אעשה כל אשר אדוני דויבר, וככה ו. הם המצליחים בעבודה, והם המברכים על המוגמור. הוא ממשיך ואומר שכמה, הנה, תראה, מציעים לעם ישראל להיות עם סגולו. הוא אומר, אתה יודע כמה, איזה עסק מסורף זה? ועם ישראל אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה. הוא אומר, כמה הרחבת הלב צריכים ליוזמה הזאת. הוא מביא דוגמה מהנמלה, אני לא אעריך עכשיו בכל הדוגמאות שלו, אבל כדאי מאוד לראות את זה בדעס תוירה, זה ממש צריך לחזור עליו ולזכור אותו. הוא אומר, יש עוד הרבה דוגמאות לזה. הוא אומר, וזהו באמת דרך הראשון עם זל. הוא אומר, זו שאלה מעניינת. מה ההבדל בין הראשונים אלינו? קח לדוגמה את הרמב״ם. כן, הרמב״ם זה גאונות שאנחנו לא יכולים להכיל אותה. גאונות לא נתפסת. בכל המובנים, בכל הנושאים, וגם בפירוש המשנה יש, וגם ביד, וגם במוירה, וגם בקיצור, לא חסר לו ספרים, אבל לא רק זה. ביד החזוק הרי אנחנו יודעים שמה שלא כתוב הוא גם בעל משמעות. אם אתה כותב ספר שגם מה שלא כתוב בו הוא בעל משמעות, זה אומר שאתה הולך לכתוב על הכל. כי אם אתה הולך להשמיד חלק, אז זה לא ראיה שלא כתבת. זאת אומרת שהרמב״ם מתיישב לכתוב את היד החזוקה, הוא לקח ברשבון, אני הולך לכתוב עכשיו ספר שמקיף את כל התוירו, כולו. כולו, בלי יוצא מן הכלל, כן, לא רובי ככולו, אלא את הכל, ולכן כל מילה שאני לא כותב היא בעלת משמעות. וכמה עוצמה צריך לדבר הזה? אומר רבי רוחם, אז מה, זה רישיינים. אז קשור אלינו? אומר לך רבי רוחם, והנה, וזהו באמת דרך הראשון עם זל. הוא אומר, מאין נתגדלו אלה, ארזי הלבנון. מאיפה הגיעה הגדלות של הראשונים? אם לא, מהיוזמה הכבירה שלהם, אשר הייתה ממש למעלה מכוחותיהם. אומר, הם לקחו על עצמם יוזמה ענקית, לקחו על עצמם פרויקטים לא נתפסים. אומר, ושפל מצבנו אנו, אומר, לא חסר לנו כלום, חסר לנו דבר אחד, ובעיקר המחמת יוזמתנו הדלה. זה כל ההבדל, יוזמה. אנחנו פשוט לא מקבלים על עצמנו פרויקטים כאלה, זה הכל, זה כל ההבדל. דברים מחרידים. אומר, כי בלי יוזמה, באמת לא נעשה כלום וכלום. מהפסיעה הראשונה, תכף צריכה להיות פנייתו ומגמתו לרום פסגת המעלה. חי עבודם, לא עם הרמוסה יגיעו, מה יישא אלה, מה יישא אבו יישא אברו, מצחק ויעקב, חייב ממש. כי זה מינו איקרים באבוידו, להביט ולחכות את הכי גדולים וענקים. כי דווקא אז יעלה לרום כוחותיו שלו. לא מבואי שרבינו נהנה שם ממשיך, אבל הוא מסיים ואומר, אני עוד פעם מדלג בלושן שלו, עד כמה הכל תלוי במידת יוזמתו של האדם וחיזק כל האדם. עד כאן הלושן של רוחם בדאסטר ופרשת ויקד, דברים נפלאים ממש. אבל למעשה, הוא בעצם, בוא ננסה לסכם, מה בעצם רבי רוחם אומר? רבי רוחם אומר ככה, תראה, אם אתה תתבוסס באפס, בכלום, אתה לא יצא ממך שום דבר, ואתה באמת לא תגיע לשום פרט בחיים, יום אחד ילך לך טוב, יום אחד לא. בוא ניקח למשל דוגמה, שזה שכיח אצל בחורים צעירים, כישרונות. בסדר? עכשיו, כישרונות, מה אנחנו בדרך כלל גורם, פלויני בחור מוכשר, בעל כישרון. מה זה בדרך כלל בעל כישרון? אז א', בעל כישרון של בחורים, זה לא הכישרונות האמיתיים לחיים, אלא בדרך כלל תפיסה מהירה וזיכרון טוב. זה מה שבחורים מגדירים בדרך כלל כבעל כישרון. מישהו שהוא איטי בתפיסה שלו, או שהזיכרון שלו לא הכי מוצלח, אבל יש לו יכולת ניתוח אנליטית, זאת אומרת ניתוח והבנה עמוקה של סוגיה, בדרך כלל לא יקרה כל כך אצל בחורים בעל כישרון, אולי אצל בחורים יותר מבוגרים בקיבוץ וזה, אז כן מתחילים לתפוס את זה. אצל אברכים אתה כבר כן רואה את זה. אבל אצל בחורים צעירים יותר, בדרך כלל בעל כישרון זה עם התפיסה המהירה וזיכרון. שתי תכונות שהן יפות, אבל לאו דווקא נצרכות. זאת אומרת, בשביל להבין דברים לעומק, זה לאו דווקא התפיסה המהירה. תפיסה איטית היא פשוט קצת יותר זמן. החזון איש לדוגמה, שהוא ענק שבענקים, כן, אתה רואה אותו בכל, מתחילת זרועים עד סוף טיירס, תופס את כל השס, ועם כל הניתוח לעומק, הוא לא היה מהיר. כל האנשים שמדברים איתו מספרים את זה, הוא לא היה מהיר, לא הייתה לו תפיסה מהירה. היו שואלים אותו שאלה, הוא היה חושב, והיה לוקח לו זמן, ואז הוא היה אומר, אבל כשהוא היה אומר, כל מילה הייתה חצובה בסלע, לא היה אפשר להתווכח, הוא היה אומר עד הסוף. אבל זה לא, לאו דווקא תפיסה מהירה. בעל כישרון, כן? בעל כישרון בדרך כלל, שים לב, תבדוק את זה, מי שאומרים עליהם שבעל כישרון, תפיסה מהירה וזיכרון טוב. זה לאו דווקא, בשביל ההבנה האמיתית של סוגיות, זה מה שלא נחשב בעיני בחורים כבעל כישרון. אבל זה הבנה אמיתית. אבל בוא נדבר גם על הכישרונות האמיתיים. כמה זה באמת נותן? זה נותן לשלב הראשון שלפני ההשקעה. כי בסופו של דבר, אני אביא דוגמה מדבר שהוא קצת אחר, תשימו לב לזה. יש בן אדם שנולד עם חוש לנגינה. בסדר? הוא לוקח כינור ביד, בלי שום לימוד, ולוקח, ווואי, יש לו, אתה יודע, או אורגן, נכון? אורגן, אתה רואה את זה הרבה פעמים, כינור קצת יותר מורכב. אבל אורגן, אתה יכול לראות בחורים שאף פעם לא למדו אורגן, הם ראו פעם מישהו מנגן, או אחות, או משהו, זה, והם ניסו קצת, והנה, הוא יכול לנגן לך חמש שירים, או עשר שירים, וזה. הוא מוכשר, יש לו מעצות עם מישהו אחר, שלא קולט נגינה. תן לו עכשיו, וזה, גם הוא רואה אותך מנגן, הוא לא קולט בכלל. לטווח רחוק, לדעת לנגן ברמה, מקצועי, יש הבדל ביניהם? אין. כי שתיהם צריכים עכשיו 10,000 שעות אימון בשביל לדעת לנגן ברמה גבוהה. אין שום הבדל ביניהם. רק מה? לזה שיש לו חוש טבעי לנגינה, השלב הראשוני יהיה לו קצת יותר קל. אבל בשביל לדעת לנגן ברמה מקצועית, הוא יצטרך להשקיע, זה המספר, 10,000 שעות אימון. זה לא משנה אם זה חליל, כינור, קלרינט, פסנתר או מה שלא יהיה, זה דרך אגב נבדק מחקרית, בשביל לדעת מקצועי ברמה גבוהה, 10,000 שעות אימון. זה לא הרבה. אבל באמת, אם אתה מסתכל בטווח של חיים, זה לא הרבה. זה 4 שעות כל יום, למשל. קיצור, אז זה בחשבון. 4
שנים, 24 שעות
רצות. בסדר, אבל זה מתפרס. מה זה?
אני חושב שארבע שנים, 24 שעות
רצוף. למה? 24 שעות רצוף, ככה לחודש, בסדר? עזוב 24 שעות רצוף, דבר על 10 שעות, 5 שעות כל יום, בסדר? 5 שעות ביום, כמה זה בשנתיים? 3,650. אם זה כולל שעה וזה יום.
1,500, קצת יותר.
אז זה 6 שנים. בסדר, 10 שנים, בלי שבס. 10 שנים של 4 שעות ביום. אפילו 10 שנים של 3 שעות ביום. אבל זה 3 שעות כל יום, 10 שנים. לא, זה, אתה חייב, אבל אתה חייב. אבל דרך אגב, זה לא רק בנגינה, זה בכל פרט בחיים. אם אתה לא תשקיע המון, 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 ואם זה טופים, אז עד שפשוט הידיים שלך יזלו דם, תשים פלסטר ותמשיך. כי אם לא, אתה לא תגיע לכלום. אתה רוצה להיות בינוני חלש? זה בכיף, זה לא צריך הרבה. תסמוך על הכישרונות הטבעיים שלך, אל תפתח אותם יותר מדי, אל תתאמץ יותר מדי, תקפיד גם זה, איך אומרים, אתה רוצה סגולה בשביל להיות שמן שלא מסוגל לזוז, תקפיד לא לעשות, לא ללכת, יש כל מיני סגולות. אבל אם אתה רוצה באמת להצליח, זה עבודה קשה, אין משהו אחר. וזה ברוכניס ובגשמיס, אין בזה הבדל, זה בעצם אותו דבר. רק מה? ברוכניס יש לנו תוספת אחת, סייעתא דשמיא. כשאם אתה מתחיל ומתאמץ, הקדוש ברוך הוא פותח לך שערים. כמו רבי יהודה דף למתחס, הבור ליטייר, מסיין לא יסוי, בוא ליטייר מפה יסכן לא יסוי, בוא ליטייר, מסיין לא יסוי. יש סיוע משמיים, אתה בא ליטייר. אני רוצה אבל דבר אחד, כשאנחנו מדברים את כל השיחה הזאת על כמה שבן אדם צריך להגדיל ראש ולחלום בגדול, יש וורט נפלא של הפונו ויז'רוב. רב יינקב לוינסון, הבעל מכניסוי רך המפורסם מלונדון, מספר שהפונו ויז'רוב סיפר לו. הוא היה מתארח אצלו, כל פעם שהיה מגיע ללונדון, הפונו ויז'רוב היה מתארח אצלו. הוא סיפר לו שיום אחד, זה היה באותה תקופה הרי, המצב פה היה נורא, והיום רומל, הגנרל פילדמרשל רומל, הנאצי, מהקורפוס האפריקני, עמד באל אלמיין, ממש לפני הכניסה לארץ ישראל. המטרה שלו תכלס לא הייתה ארץ ישראל, המטרה שלו הייתה להגיע לנפט בעיראק, כי הם היו צריכים בדחיפות נפט בשביל להניע את מכונת המלחמה הנאצית. היה חסר להם נפט, אז הם ניסו להגיע בצוות, זאת אומרת גם מכיוון הרי הקווקז וגם מכיוון אל אלמיין, ארץ ישראל, לכיוון עיראק, להגיע לכמויות של הנפט שיש שם, ככה הם יוכלו לתחזק את המלחמה. בפועל, הוא עומד אבל לפני כניסה לארץ, והיה ברור שכשהוא מגיע לפה, אנשים לא יישארו בחיים, הוא יחסל את כולם. כמובן שהציונים עלו על עץ גדול וצעקו מהשני מצד השנייה בהר הכרמל, ולעצמם הכינו מטוס לברוח לחול, ובאותה תקופה רצו להגיד כמה מצב רציני, אמרו שאפילו הקיבוצניקים על הטרקטורים התפללו. זה היה עד כדי כך. איתו הספרדים בחו, הם התקבצו כולם בקבר רחל, רבי יהודה פתאיה ורב סלמה מוצפי, והיה לך את החסידים שהתקבצו בקבר של הרחיים הקודש, הסייפן הרבר, רב שלום קזווילר, וקיצור היה, ובמישורים, התקבצו כולם בשטיבלך מישורים, פתחו את האונקוידש, הוציאו את כל הגברים בבית כנסת, אמרו שהם לא יודעים לבכות מספיק, הכניסו את הנשים, הם אמרו את התפילה של שני וחמישי, ככה לפני שמר ישראל, השם אלוקי ישראל, ואונו, קיצור כל הנוסח הזה, הם אמרו את זה בבחירות נוראיות, היה תפילות כל הארץ. הפונו ויז'רוב באותו זמן הסתובב, הולך להקים ישיבה פה בגבעה. איצור, הוא קנה את הגבעה עם רבי עקב אלפרין. הוא הולך להקים פה ישיבה, 1,000 בחורים. כולם הסתכלו עליו כי ירד מדעתו לגמרי. הבאת המשפחה בשבילה, הבאת הכל בשבילה, השתגע. נבח, הוא לקח את רב שמואל. שמואל הגדול. אז היה אברך צעיר, בלומז'ה. הוא לקח אותו אז להרוק לו בגבעה, בישיבה. הוא אמור להיות ראשי והתחילו אז באליגמן. הוא אומר, בוא אני אראה לך, הוא אומר, פה יהיה חדר אוכל, ופה יהיה זה, ופה יהיה פנימייה, ופה יהיה בסמדרש, ופה יהיה חדר שיעורי. ורב שמואל אמר, הוא לא יכול להתאפק. הוא אומר, פונו ויז'רוב, ירחולמת. פונו ויז'רוב, אתם חולמים. אז פונו ויז'רוב ענה לו, וזה הלושן. יחולם, או בריך שלוף נשת. אני חולם, אבל אני לא ישן. זה המילים שהוא אמר לו. וזה נפלא ביויסו. כי הרבה פעמים אתה שואל, רגע, מה ההבדל בין דמיונות לחלומות? מה ההבדל בין דמיונות לשאיפות? יש לי חלום, אני דשס, ואני זה, ואני... מתי זה שאיפס, שזה דבר מבורך, מתי זה סתם דמיונות? השאלה אם אתה ישן או לא ישן. תחלום, ההפך, תחלום בגדול, אבל אל תישן. יש בן אדם, איך הרב שך היה אומר, הוא רוצה ללמוד את כל השס בלילה אחד, וגם לישון 8 שעות ולישון קודם. אומר לי, זה לא היה לישון קודם, אלא איכשהו סיכוי. אבל זה עוד לישון קודם. מה קורה? אם אתה רוצה לדעת שס, אתה תתחיל היום שורה אחת, אז יהיה היום שורה, מחר 2 שורות, והלאה, 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 בסוף אתה תדע. אבל אם אתה היום לא עושה כלום, אלא רק חולם על זה שבעתי תדע, איך הוא אומר, בתור ילד, הוא חוטר, לא, היום אי אפשר בשני, אם יש שבקטן, אחרי הבר מיץ, טוב, שבקטן, נו, זה סתם מבוזבז, שיעור בייס, שיעור בייס, לא, שיעור גימל, שיעור שבקדל, שבקדל, כי אחרי החתונה, אתה תראה, לא, 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 כשאני אגמור לחתן את הילדים, אתה מגלגל, 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 מגלגל את החיים שלו, כן? עם התירוצים. היום אני מתחיל משהו קטן. החלום מאוד מאוד גדול. הפעולה בשטח משהו קטן. קטן מאוד אפילו. אתה רוצה להיות מיליונר? מיליון דולר היום, לא. תתחיל היום למכור סיגריות, תתחיל היום למכור כוסות קולה, לא משנה מה. אבל תתחיל היום למכור משהו, תרוויח 10 אגורות, תרוויח 10 אגורות. אבל את ה-10 אגורות האלה, בסוף אתה תהיה מיליונר. אם היום אתה רק יושב וחושב, רגע, אפילו את הלוטו הוא לא קונה, אתה אומר, הוא חולם, אז זה היום שהוא יקנה לוטו ואז הוא יזכה. אפילו את הלוטו הוא לא קונה, לא, לקנות לוטו זה לא השתדס, זה סתם שטויות. אבל אין סטיגוי הסתברות סטטיסטית לזכות. אבל בסופו של דבר, מה אתה עושה בפועל? אני חולם, או ברך שלופישט. אני חולם, אבל אני לא ישן. כי בסופו של דבר, ברגע שאתה לא ישן, ואתה חולם, אתה באמת תגיע, ואתה באמת תתקדם. הגמור אומרת, ויקרו יעבץ, הגמור בתמור דף תזיין, יעבץ נלמד וקורא לליקי ישראל, עם בורך טוב אורחייני, והרביס אוהז גבולי. ועושי סומי רו, לבלתי עוצבי, ויובל לקים עשר שרשוי, לומר את הגמור, שתי מהלכים, המהלך הראשון, ויקרו יעבץ לליקי ישראל, אסניאל בן כנז נלמד להתפלל, עם בורך טוב אורחייני, בתוירו, והרביס אוהז גבולי, בתלמידים. ועושי סומי רו, שהזדמנו לראים כמויסי, ברשימת קניות צריך גם חברות הסטובות. חוץ מהברוכה בטרם התלמידים הטובים, לבלתי עוצבי שלא ישכח את תלמודי. כל העולם שוכח את תלמודו עם מי, פשוט חטא, כן, נשברו הלוחות. אז זהו, כל העולם שוכח את תלמודו, אבל אני מבקש להיות יוצא דופן, מה הבעיה? לבלתי עוצבי, שאני לא ישכח את התוירו. ולבלתי עוצבי, ושלא יסגבני יצר אורו מלשנויס. זאת אומרת, אפילו יצר אורו גם אין לי. עכשיו, אם אתה איזקן, מוטב. ואם לב, הרי אני אוילך בנסיסי לשאול. מיד ויובי אלוהיקים את אשר שואל. מיד ויובי אלוהיקים את אשר שואל. כשללם דחו אומר רשי, שכל המויסר עצמו יחר תוירו, נמל אם לא ישאי לא יסוף. אם אתה תגיע ובאמת תרצה, אתה תקבל. בסופו של דבר זה תלוי ברצון שלך. עוד פעם, מישהו שאל את הרשיבה אם אפשר לעשות את זה. להגיע גם כן להגיד כמו ויקרו יעבץ. רשיבה אמר שהיום אי אפשר, כי הם שקרנים. אתה לא באמת, אתה באמת רוצה לסיסי בשאויל? או שאם אני אספק לך מיליון דולר זה מספיק? מיליון דולר זה מספיק, אז אל תשקר. אם באמת בן אדם מתכוון לזה עוד פעם, אל תבקש עכשיו כמו יעבץ. אבל מה אתה רוצה? וכשתרצה משהו ובאמת תרצה את זה, אתה תגיע. האמת היא שאפשר עוד להרחיב בזה הרבה, יש גם מאמר של הרשיבה, בהמשך, כשיש פרק שלם פה, של דרגס השלימוס, שם יש הרבה דברים מאוד 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 חשובים, אבל אחד המאמורים בדרגס השלימוס, הוא כותב על טובר וקרמל. כי כסובויר בהורים וכקרמל ביום יובוי. יש רשי נפלא בפרש השויפטים. רשי אומר, לא בפרש השויפטים, בנובי שויפטים. רשי אומר, שמכירים את זה? הרשי אומר בנובי שויפטים, אומר ככה, כשדבוירו עם בורג בן אבינויים, יוצאים למלחמה נגד סיסחו ויובין, מלך כנען, ואז הקדוש ברוך הוא מוריד את הנחל קישון עולה, גורף אותם לתוך הים התיכון, ועם ישראל ניצל, נעמדים לשיר שיר, ותושר דבוירו ובורג בן אבינויים ביום ההוא לימור, אונויכי להשם, אונויכי אושירו, אזמר להשם אלוהי ישראל. אומר רשי, אר קרמל ואר טובור, הרי באו בשעתו לבקש שעליהם תינתן תורה. הם רבו, לא מותר רצדון הורים גבנונים, הגמור בחגיגה. למה תרצו דין, הרים גבנונים, הרים בעלי מום? תבור אמר, עליי תינתן תורה שאני היפה בכל הערים. קרמל אמר, עליי תינתן תורה שאני הגבוה בכל הערים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא מותר רצדון. למה אתם רבים, מרצים דין, הרים גבנונים, הרים בעלי מום? למה הם בעלי מומים? כי הם בלגייבה. ובלגייבה זה מום אצל הקדוש ברוך הוא. הור חומד האלוקים לשבטוי, אף השם ישכון לו בטח. ולנצח הוא לוקח את הר סיני שהוא הקטן מכל הערים. אומר רשי, אבל הר טובר והר הכרמל רצו שעליהם תינתן תורה. הרצון הזה לא הולך לאיבוד. הר הכרמל קיבל פעמיים השם הוא האלוקים, בסיפור של אליהו בהר הכרמל, והר טובר קיבל פעמיים אונויכי. הר סיני קיבל פעם אחת אונויכי השם אלוקיכו, והר טובר והר כרמל קיבלו כפול, כי הם רצו. כי אם אתה רוצה, אתה תקבל. ואפילו אם הוא בעל מום. עכשיו, אצל הקדוש ברוך הוא, ייחוס זה לא חיסרון. שום דבר זה לא חיסרון. חוסר כישרונות זה חיסרון? כלום. משביע אני אולי שומיים ואורץ, בין איש, בין אישה, בין גודל, בין קוטן, בין עבד, בין שפחו, הכוי לפי מה הסוף של אודם, שוירה על אוב רוח הקוידש, כך כתוב את תומת וליהו. לפי מה הסוף של אודם, אין שום חיסרון. יש דבר אחד שהוא כן חיסרון אצל הקדוש ברוך הוא. בלגי ואין אני והוא, יכול לדור במוקם אחד. ואפילו בלגי ובלמום אמיתי, אם הוא בירצה, הוא יקבל. כי אם אתה באמת רוצה, אתה תקבל. תגדיל ראש, תחלום בגדול, ואתה באמת תקבל. ואני אסיים עם סיפור על רמר שפירה. היום היה היורצייט שלו, זין חשבון. סיפור מתוק. כשהוא היה ילד, הוא היה מאוד מאוד מוכשר. ולכן הוא גר בעיירה שוץ, והוא לא למד עם כל הילדים של העיירה, כי המלמד כבר גמר ללמד אותו, אז שלחו אותו ללמוד עם רב העיירה. רב העיירה קראו לרב שולם, רב שולם שוצר, הוא קבור בלונדון, הוא נפטר בתופשי חס, הקבר שלו ידוע כסגולה גדולה, שבאים שם ביום שישי, קיצור. רב שולם שוצר היה אדם גודל מאוד, והוא ישב ולמד איתו, הוא למד עם שתי הבחורים שלו, שהיו בני 16-17, ועם הילד הקטן מאיר, שפירה. הם גם היו בני דודים, אם אני לא טועה. ואז מה שקרה שבהפסקות הוא היה יוצא החוצה לשחק עם הבת דודה שלו, עם הבת של הרב. הם היו ממשיכים ללמוד, הוא היה ילד, היה יצא לשחק איתה. ותוך כדי היה מספר על הסיפורים ודמיונות שכשהוא יהיה גדול, הוא יעשה דף היומי, שכל היהודים בכל העולם ילמדו את אותו דף, וזה, ויחל, והוא יפתח ישיבה גדולה ויחזיר את הכבוד לבני תיר, ופועיל, קיצור, דיבר ודיבר. היא תמיד הייתה צוחקת ממנו שמאיר כבעל החלומות, חלומות, חלומות, אתה עם החלומות שלך. עברו שנים. הוא היה אברך בן 28, הוא היה רב בפיאטרקוב. ואז הגיעה הכנסייה הגדולה הראשונה, מזה יש את הוידאו של החופץ חיים. הוא הגיע לשם, תוף רשפי ג' אלול, והוא מתחיל להציע, אוף זה היה אוף אלול, והוא מתחיל להציע לפני האמרי אמס, עד שורות קבר רבה, רב חיים אויזר, כולם שולחים אותו לחופץ חיים עם הרעיון שלו של דף היומי. הוא מגיע לחופץ חיים, חופץ חיים אומר לו, זה רעיון מצוין, אתה תציע אותו. אומר, אני אציע אותו, מי אני? אני אברך צעיר בן 28, אני אציע בפני כל גדולי הדור? הוא אומר לו, כן. רק מה? אתה תיכנס אחרון. הוא לא הבין למה, אבל חופץ חיים אמר, אז הוא ציית. כולם נכנסים, הוא נכנס אחרון, ברגע שהוא נכנס, החופץ חיים קם, אלוהי כמו עשה. חופץ חיים קם, האם רמז קם, עד שעות כברה וקם, רב חיים מויזר קם, כולם קמים. מי זה, מי זה, מי זה, רמר שפירה, רב של פיאטרקוב, מי זה, מה זה, כולם במתח. ואז החופץ חיים מחבל אותו לדבר. הוא נעמד, הציע את הרעיון של הדף היומי, כולם הקשיבו כבר מה יש לו לומר, ואז זה תפס, ובאותו ידוע, בראש השונת, תופריש פי דלת, בגר, ואחרי מייריב, הגר רבה עם רמס, אמר תביאו גמור ברוכס, והפסוקה במינך למייריב, ותוך רגע לא היה בכל גר אפילו גמור ברוכס אחד, כולם חטפו איתכם עם הדף היומי, ואז העיתונים נכנסו לזה גם כן עם כל הכוח, עם המצווה שלהם, שלפרסם כל יום ועמוד למעלה, יוים גימל, זה חובדה למנוחס המחזיים. והמונקאצ'רס והקנויים התחילו לכתוב מנוחס המחזיים למיניונום, קיצור, ונלחמו נגד זה שאסור ללמוד דף היומי, והדף היומי הנורא הזה, הדברים שכתובים שם, השם ישמור ויציל. קיצור, וזה שכתב את זה לעולם יוצא מגיעני, כמה צער שהוא עשה לרב זיכרון לברוכה. קיצור, ודברים, קיצור, היה כבר ברוך השם, היה מלחמה עצומה סביב העניין הזה. היה כדי כך, סיפור מפורסם היה, שיום אחד, העורך של העיתון, הוא לא בדיוק ידע, למד בעצמו, כן? והגיע לחגיגה, והוא כאילו המשיך, למד בייס, למד ג', למד ד'. קיצור, תוך 3 ימים הוא מקבל מברק מהגר הרבה, מהאמרי אמס, שהיות ויש לו בייס עקד ספורים מאוד גדול, היה לו ספרייה ענקית עם ספרים נדירים, ויש לו הרבה כסבי יד של השס ודפוסים נדירים, ובאף דפוס אין לו את הדפים האלה, אז הוא מבקש מהעורך שישלח לו דחוף את הגמורה שלו, שיוכל להשלים את הדפים האלה. קיצור, זו הפעם האחרונה שהיה את הטעויות האלה, אבל למה זה? נכנס דף היומי אז בכל העולם. כשרב מאיר שפירא חוזר מהכנסייה הגדולה, בדרך הוא פוגש אברך צעיר, ברכבת. הוא התחיל לדבר איתו, מי אתה? חתן של רב שולם שוצר. פשיעי, של מי? זאת? אתה נשוי לזאת? כן, אני חייב לדבר איתו. עכשיו, תבינו, רב מאיר שפירא לא היה בן אדם שמדבר עם נשים, כי עד כדי כך, היה פעם אחת שהוא היה אצל החופץ חיים, החופץ חיים הזמין אותו לאכול אצל סעודת שבס, אבל הוא אמר שהוא לא יכול עם הרבנית יושבת בשולחן. החופץ חיים אמר לו, אז לא, אז אל תבוא. אז הוא הלך לישיבה לאכול עם הבחורים, והוא לא, החופץ חיים לא הסכים לוותר, על שאשתו תשב במטבח, ומצד שני, הוא לא יכול לשבת עם נשים בשולחן, אז הוא הלך איזה. לא, הוא היה בן אדם, הוא היה חסידי שהעיד, הוא היה מאוד זה, אבל פה הוא צריך להגיד לה משהו. קיצור, הוא קורא לגברת הזאת, ואומר לה, את זוכרת את כל הסיפור? שכשהייתי ילד, הייתי מספר לך על החלומות שלי עם הדף היומי, ועוד הרבה חלומות, ואת תמיד צחקת ממני? אומרת, כן. אבל את רואה מה קרה בסוף? חבל על כל החלומות שהרסת לי. זה סיפור מדהים. אף פעם אל תהרוס חלומות. לא של ילדים, אבל גם לא של עצמך. תחלום בגדול, ואל תהרוס את החלום הזה. ההפך, תתחיל לעבוד בקטן. ראיתי בקלעי אולטרויק של רבי שקובסקי, שהוא מספר שם שהוא שמע פעם את הסיפור הזה, והוא עניין אותו אם זה נכון, אז הוא הלך, שלח מישהו לשאול את רמי של אלברשטם. רבי משה אבא שלום היה נכד של רבי שולם שוצר, רבי משה אבא שלום מירושלים שנפטר בתוך שאתה מחבור. אומר רבי משה אבא שלום אמר, כן, זה אמא שלי, היא תמיד הייתה מספרת את זה. אני שמעתי גם מאוד מישהו שהיה שמע את זה ברבי משה אבא שלום, סיפור אמיתי. לחלום בענק, לחלום בגדול, לרצות מאוד, לקחת יוזנה, אונטרנמו, ככה לעצמך דברים, ככה מצליחים בעזר השם ובסייעתא דשמיא, השם יעזור לנו.